בכורות, דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', 10 שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים, נפגמה הזנב. בזמן חז"ל, כשהיו רוצים למדוד מרחק, לא משתמשים עם סנטימטר, מטר, קילומטר, היו משתמשים עם טפח, שזה כף היד. היה אמה, שהיא הייתה 6 טפחים, והיה גם שיעור של אצבע אחת. אפשר למצוא הרבה מפוזר בשס, שיעור אצבע. עכשיו אצבעות, גם אם מדברים על אצבע, על אצבע של אדם בינוני, ישנם אצבעות אבות, יש אצבע אהבה יותר, יש אצבע יותר דקה. אם אנחנו מחשבים שיעור של אצבע, תמיד אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה יכול להיות אצבע דקה של זרת, שממנה נכנסים 6 אצבעות בכף יד, או שזה יכול להיות אצבע של אגודל, שממנה נכנסים 4 אצבעות בכף יד, או אצבע ארוכה שבאמצע, שהיא ממנה יש 5 אצבעות בכף יד. איזה מהאצבעות אנחנו צריכים להתייחס אליהם כשאנחנו רוצים שיעור של אצבע? על זה הגמרא תכף תביא ברייתא, ואז הגמרא תנסה להבין איזה מבין האפשרויות, או כל האפשרויות שכתוב שהשיעור הוא אצבע אחת, שעליה הברייתא מתכוונת על העובי של האצבע שעליה היא מדברת, כמו שמיד נראה. למדנו במשנה, נפגמה הזנב מן העצם. אם הזנב נחסר ממנה גם קצת מהעצם של הזנב, זה מום. והמשנה ממשיכה ואומרת, ועם זה היא מכניסה אותנו לנושא של המידה של כאצבע, כשהיא אומרת, או שיש בשר מחוליה לחוליה מלוא אצבע. הזנב של הבהמה הרי מורכב מחוליות חוליות, בדרך כלל הן צפופות, אבל אם יש בשר בין חוליה לחוליה, זה אומר שהן לא לגמרי צפופות. זה נחשב מום. אם בחור יש לו באמת רווח בין חוליה לחוליה, שיעור של אצבע, אז הוא נחשב בעל מום, אפשר לשחוט אותו גם מחוץ לעזרה. מביאה הגמרא ברייתא, תנא, אצבע שאמרו, תכף הגמרא תביא כמה דוגמאות שעליהם דיברו שיעור של אצבע. יש הרי אמרנו 3 אפשרויות של אצבע. יש אצבע של אגודל שממנה יש 4 אצבעות בטפח, יש של האצבעות האמצעיות שמהם יש 5 אצבעות בטפח, יש את הזרת שיש 6 אצבעות בטפח. מה הכוונה? איזה סוג אצבע מדובר פה? אז הברייתא מפרטת, אצבע שאמרו 1 מ-4 בטפח של כל אדם, הכוונה לאדם בינוני, שזה בעצם מתייחס לאגודל. כשמתייחסים שיעור של אצבע, זה שיעור של אגודל. למה היא הלכתה? לגבי איזה עניין אנחנו צריכים לדעת שיעור של כאצבע? הביאה הגמרא דבר ראשון, אמר רבא לעניין תחלת. תחלת זה שם כולל לעניין של ציצית. זה לאו דווקא תחלת, זה גם לבן. העניין של הציציות נאמר שם שיעור של אצבע, והאצבע שם הכוונה אצבע שיש ממנה 4 בטפח. דתניא, כמה חוטים הוא נותן? כמה חוטים צריך לשים בתוך הכנף של הציצית? כל אחד מ-4 כנפות הרי קושרים חוטים של ציציות. כמה חוטים של ציציות צריך לקשור? יש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, בית שמאי אומרים, 4, כמו שאנחנו רגילים לעשות, לוקחים 4 חוטים, מכניסים לתוך הנקב של הכנף, וכמובן שאחר כך זה נהיה כפול, ואז עושים את כל הקשירות כמו שאנחנו רגילים לעשות. לעומת זאת, ובית הלל אומרים, מספיק לשים 3 חוטים בתוך הנקב ההוא, וככה הם כפולים ל-6. וכמה תהה משולשת? במסכת מנחות יש גרסה משולשלת, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כמה צריך להיות האורך של הפתיל מהכנף ולמטה? כמה היא תלויה למטה מהכנף? בית שמאי אומרים 4 אצבעות, ובית הלל אומרים 3 אצבעות ושליש. זאת אומרת, אותם 3 אצבעות שבית הלל אומרים שצריך שיהיו באורך של הציצית, כל אחת מהם, כל אצבע, זה 1 מ-4 בטפח של כל אדם. זאת אומרת, זה רבע טפח כל אצבע. וזה למעשה האצבע שראינו בברייתא, שאומרת שזה אחד מארבעה בטפח של כל אדם. זה הסבר אחד, שזה הכוונה לאצבע של השיעור של כל אורך של חוט של לפי דעת בית הלל. הסבר נוסף, לגבי איזה עניין אנחנו מודדים את האורך של אצבע, רבונה בריידר רב יהושע אמר, האצבע שאמרו זה הכוונה לשתי אמות. היו שתי, אולי חתיכות עץ באורך של אמה, שאיתם היו משתמשים בשביל למדוד שטח מסוים, לדעת אם הוא באורך של אמה. אז היו שתי אמות מידה בבית המקדש. דתנן, שתי אמות מדידה היו בשושן הבירה, זה היה חדר שהיה בנוי על גבי השער המזרחי של הר הבית, שהיה נקרא שושן הבירה. בחדר ההוא היו שתי אמות מדידה, אחת על קרן מזרחית צפונית של אותו חדר, ואחת על קרן מזרחית דרומית של אותו חדר. שעל קרן מזרחית צפונית, האמת מידה הזאת הייתה יתרה על של משה חצי אצבע. האמה של משה רבנו זה בדיוק שישה טפחים. האמה שהייתה באותה לשכה בשושן הבירה הייתה מיוחדת בזה שהייתה טיפה יותר ארוכה בחצי אצבע. ושעל קרן מזרחית דרומית, גם היא הייתה אמת מדידה במידה שונה קצת מאמה רגילה, היא הייתה יתרה עליה, על האמת מדידה שעליה דיברנו קודם, היא הייתה יתרה עליה חצי אצבע. זאת אומרת, יחסי לאמה של משה רבינו, היא הייתה אצבע שלמה יותר מהאמה של משה רבינו. נמצאת יתרה על של משה אצבע. זאת אומרת, אחת הייתה בחצי אצבע יותר משל משה, והשנייה הייתה בחצי אצבע יותר ממנה, עדיין הוא באצבע שלמה יותר משל משה רבינו. ולמה היו אחת גדולה ואחת קטנה? למה היו משמשים שתי האמות מדידה האלה? כשהיו אומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. הגזברים של בית המקדש היו קוראים לאנשי מקצוע בשביל לתקן כל מיני תיקונים בבית המקדש. אמרו להם, תראו, אתה רואה פה את החומה הזאת, צריך פה 5 אמות לתקן. הקבלן היה לוקח אמת מידה, הוא היה לוקח אמת מידה רגילה. והוא אומר, הנה בוא נמדוד, נכון, יש פה 5 אמות, אני מתקן את זה בסכום כך וכך. עכשיו, כשהוא היה בפועל בונה את החומה, הוא היה לוקח אמה עם אצבע אחת יותר. עם אצבע אחת יותר כדי שכשהוא בונה, הוא יבנה יותר תמורת פחות כסף. היו לוקחים בקטנה ומחזירים בגדולה. שלא יבנו בסוף פחות ממה שהם קיבלו כסף, הם קיבלו בוא נאמר יותר כסף, אם אנחנו נלך על הבדיוק, יכול להיות שהם יבנו קצת פחות, ואז הם חלילה יבואו לידי מעילה ליהנות מכסף של הקדש שלא מגיע להם. לכן היה כדאי שיבנו טיפה יותר מהכסף שהם קיבלו. נשאלת השאלה, תרתי למה לי? אז אם כן מספיק שיהיה אמה אחת שהיא טיפה יותר גדולה מהאמה הרגילה. התשובה היא, חדה אותה אור שהיה גדול רק בחצי יותר מאמה, דקספה ודאבה. זה היה בשביל אותם אנשי מקצוע שהיו מייצרים אומנות של כסף וזהב. שם כל דבר קטן הוא שווה הרבה כסף, זו עבודה מאוד קשה. לכן לא רצו שהם ייתנו יותר באצבע שלמה יותר, אלא בחצי אצבע רק בשביל שבאמת לא יבוא לידי מעילה. ולעומת זאת וחדה, זה שהיה באצבע יותר מאמה רגילה, זה בשביל דבניינה של בניין, שזה חומרים יותר זולים, עבודה יותר רחבה, פחות חוסכים על כל טיפה. לכן באצבע יותר היו נותנים. אז אם כן יש לנו הסבר נוסף, מה השיעור של אצבע לגבי אותם אמות של בית המקדש שאיתם היו מודדים לשיפוצים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של בית המקדש. עוד הסבר שלמה אנחנו צריכים להגדיר כמה הגודל של כל אצבע. רב נחמן בר יצחק ואיתם הרב הונה בר נתן, הם אמרו לאותה ששנינו במשנה שלנו, שיש בשר של הזנב בין חוליה לחוליה מלוא אצבע. זאת אומרת, אמרנו שהזנב הרי של הבהמה עשויה מחוליות חוליות של עצם. עכשיו, אם חוליה אחת רחוקה מהשנייה, זה מום. כמה המרחק ביניהם כדי שזה יחשב מום? שיעור של אצבע. אז כמה זה אצבע? אצבע שיש ממנה 4 בטפח. אומרת המשנה, עוד מומים של בכור, שברגע שמוצאים בבכור כזה מום, אז אפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. אין לו ביצים. או אין לו אלא ביצה אחת. זה גם נחשב מום. הגמרא תכף תדון למה צריכים להגיד אין לו שתי ביצים, אם אפילו בביצה אחת זה כבר מום. הגמרא תדון בזה. רבי ישמעאל אומר, אם נראה שיש לו רק אחת, אבל אם יש לו שני כיסים, יש לו שתי ביצים. מה זה הכיסים? מסביר רש"י, לכל בהמה יש לה, לכל ביצה, כיס אחד. לפי שהכיס חלוק באמצעיתו, ומבחוץ ניכר, שהרי באמצע הוא משוקע, ונראית בו שורה עמוקה. אז אם יש לו שני כיסים, סובר רבי ישמעאל שיש לו גם שתי ביצים, וזה שאתה לא רואה את השנייה בגלל שהיא מוסתרת בפנים. אבל אם אין לו שני כיסים, אלא אתה רואה רק אחד, אין לו אלא ביצה אחת, ואז זה מום. רבי עקיבא אומר, אפילו אם יש שתי כיסים, צריך לבדוק. מושיבו על אקוזו וממאך. מסביר רש"י. על אקוזו, הגרסה כאן, על אגבת. אגבת, מסבירים הכוונה האחוריים שלו. על אגבת אחת, מושיבין את הבכור שאין לו אלא ביצה אחת בשתי כיסים. וממאך אומר רש"י, וממשמש בכיס ובכסלים. כסלים זה הכוונה בחלק העליון של הירחיים, ואז אם יש ביצה שהיא תמונה שם, סופה לצאת. מספרת המשנה, ומעשה שמאיך ולא יצא, אז זה נחשב מום, שחטו את הבכור הזה מחוץ לבית המקדש. נשחטה ונמצאת הביצה דבוקה בכסלים. הכסלים אמרנו, זה בירחיים למעלה, זה אין שם עצם, זה אור ובשר, בין הצלעות לבין הירחיים של הבהמה, שמה נמצאת דבוקה אותה ביצה. והתיר רבי עקיבא, אומר, אם היא לא יצאה מתי שדחקנו, כמו שהמשנה נותנת לנו את הסימן הזה, סימן שזה מום. לעומת זאת, והשר רבי יוחנן בן נורי, הוא אמר שמכיוון שהשנייה נמצאה, זאת אומרת שלא היה פה מום, אלא היה פה כן את שניהם, לכן היה אסור לשחוט את זה מחוץ לבית המקדש. למדנו במשנה שאם אין ביצים או שיש רק ביצה אחת, זה מום. נשאלת השאלה, השתא, אין לו אלא ביצה אחת, אמרת אבי מומה, אם יש לו רק ביצה אחת, זה כבר נחשב מום, אין לו כלל מבעיה, זה צריך להגיד שאם אין לו אפילו אחת, שזה נחשב מום, כל שכן שזה נחשב מום. מסבירה הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני, בעצם צריך להוסיף מילים כדי להבין את המשנה. אין לו שתי ביצים בשני כיסים, אלא בכיס אחד. שניהם בכיס אחד. אינמי, שני ביצים, שני כיסים וביצה אחת. הרי זה מום. רבי ישמעאל אומר, יש לו שתי כיסים, בידוע שיש לו שתי ביצים. אין לו אלא כיס אחד, אפילו אם אתה רואה שיש שם שני ביצים, כמי שאין לו אלא ביצה אחת דמי, זה נחשב כאילו יש רק אחת וזה מום. ועל זה מגיע הדעה השלישית, ואת הרבי עקיבא למימר, שאם יש לו שתי כיסים, בידוע שיש לו שתי ביצים לא אמרינן, אלא איך אנחנו נדע אם יש או אין, בודקים, מושיבו על הכוזו וממאך, אם יש ביצה סופה לצאת כמו שביארנו. והגמרא ציטוט מהמשנה, ומעשה שמייך ולא יצא וכולי, הגמרא מביאה ברייתא. תניא אמר רבי יוסי, מעשה בפירון, רש"י מסביר שזה שם של כפר, של בית מנחם, שהיה שם בכור, שמייך ולא יצאת, מייחו בשביל לראות האם יש ביצה שנייה, ולא יצא ביצה שנייה, ונשחטה בתור בכור בעל מום. ונמצאת אחרי שחיטה דבוקה בכסלים. ותיר רבי עקיבא אומר, זה לא יצא מתי שבדקנו, זה נחשב בעל מום, התיר את הבכור הזה. ועשה רבי יוחנן בן נורי, כי מציאות שלמעשה יש כאן כן שתי ביצים, אז הוא עשה אותה. עכשיו, בכור שנשחט שלא ביתר, אסור בענה, טעון קבורה. אמר לו רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, מה אתה אוסר את הבכור הזה? עד מתי אתה מחלה ממונן של ישראל? לא חבל סתם לקבור את זה עכשיו? אמר לו רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא, עד מתי אתה מאכיל ישראל נבלות? איך אתה מתיר את זה? זה הרי מציאות שלא היה פה מום. שואלת הגמרא, בסדר, לא היה מום, אבל נבלה זה הכוונה בעל חי שלא שחטו אותו שחיטה כשרה. לאו משחט שחטי. ודאי ששחטו אותו שחיטה כשרה, זה לא נחשב נבלה. אומרת הגמרא, בסדר, לא נבלה, אלא טרפות, איך אתה מאכיל את עם ישראל טרפות? שואלת הגמרא, לא איסור טרפות הוא. סך הכל לא היה מום, לדעתך אפילו לא היה מום, אז היה אסור לשחוט את הבכור הזה. טרפה זה לא. אלא עד מתי אתה מאכיל ישראל קודשים בחוץ, אם אין בו מום ובחור שראוי למזבח בתור קורבן, אסור לשחוט אותו מחוץ לעזרה. מביאה המשנה עוד מומים שאפשר על ידם להתיר בחור. אם הבחור הוא בעל 5 רגליים במקום 4, או שאין לו אלא 3, או ושרגליו קלוטות, הפרסאות שלו סגורות, הוא לא מפריס פרסה, כשל חמור, והשחול והכסול, מה הכוונה? איזה הוא שחול? שנשמטה ירחו, הרי העצם הירח היא העצם הכי גבוהה של הרגל של הבהמה. היא בתוך השלד של הבהמה קבועה בתוך עצם שנקראת עצם הזנב, שיש שם כזה מין נקב, היא קבועה בתוך אותו נקב. אם היא נשמטה מהנקב הזה, זה נחשב מום. אבל חשוב להדגיש שהוא מחובר בתוך הנקב ההוא גם עם גיד מסוים. פה מדובר שהגיד הזה לא נרכב, כי אז זה נחשב ממש טרפה. מי שמכיר את המושגים של טרפות. הוא רק יצא מהנקב, אבל הגיד עדיין מחבר אותו. מה זה וכסול? שאחת מירחיים גבוהות. במקום של החיבור של הירך בתוך העצם, זה קצת גבוה יותר. זה מחובר במקום יותר גבוה בבהמה. זה גם מום. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שבהמה, בחור שיש לו 5 רגליים או שיש לו 3 רגליים, זה נחשב מום. אמר אבונה, לא שנו אלא שחסר ויתר ביד. כוונה ברגליים הקדמיות יש או רגל אחת או 3 רגליים. ברגליים אחוריות יש 2 רגליים כמו שצריך. אבל אם חסר או שיש יותר מדי ברגל האחורית, טרפה נמי אבי. לא רק זה שזה נחשב מום. אלא זה גם טרפה, גם בהמה רגילה אי אפשר לשחוט, אפילו בלי קשר לבחור. זה נחשב בהמה שאסורה באכילה. זה כמו שחסר נאמר, יש איזה נקב במוח או משהו. זה נחשב אחד מהטרפות, אחד מה-18 טרפות. למה? מה הבעיה שיש רגל נוספת או שחסר רגל? דכל יתיר כנטול דמי. אם יש רגל נוספת זה כאילו שחסר רגל. עכשיו אם חסר רגל קדמית זה לא נחשב טרפה. אם חסר רגל אחורית זה כן נחשב טרפה. אז אם יש רגל אחת אחורית אז ודאי שזה טרפה. גם אם יש 3 רגליים אחוריות, כיוון שיש אחד יתר זה כאילו שחסר. אז כאילו שיש פה רק רגל אחת, אז לכן זה נחשב טרפה. הדבר היחיד שנחשב רק מום זה אם ברגליים הקדמיות יש במקום 2 רגליים יש או רגל אחת או 3 רגליים, אז זה באמת רק מום. עוד למדנו במשנה שאם הפרסאות של הבכור נמצאו קלוטות כמו של חמור, זה נחשב מום. מסבירה הגמרא, אמר רב פאפה, לא תימא, אל תגיד שצריך להיות רגליים כמו חמור בשני דברים. גם דאגילן, שזה עגול, הפרסה, וגם ולא סדיקן, שאין סדק שמחלק את הפרסה לשניים, שזה אחד מסימני טהרה אגב. אלא מספיק אחד מהם כיוון דאגילן, עצם זה שהפרסה עגולה כמו של חמור, אף על גב דסדיקן, אפילו שזה בעצם סדוק הפרסה לשניים, זה כבר נחשב כמו חמור וזה מום. עוד למדנו במשנה, והשחול והכסול וכולי, ופה הגמרא מביאה ברייתא גם שמרחיבה כל אחד מהכוונה, תנו רבנן, איזה הוא כסול ואיזה הוא שחול. שחול הכוונה שנשמטה ירחו, יצאה מהנקב בעצם הזנב כמו שהסברנו במשנה. כסול הכוונה שרגלו אחד נמצא במקום, בתוך הכסל, דיינו בין הירך לבין הצלעות במקום, אבל ורגלו אחד, הרגל השנייה, על גבי הכסל נמצא יותר מדי למעלה. זה נחשב מום. תנא מביאה הגמרא ברייתא. השרוע והקלות שכתוב בפסוק שזה נחשב מום, שרוע מדובר שנשתרבב לא ירחו, התארך לו הרגל, יש לו רגל אחת ארוכה ורגל אחת רגילה. קלות הכוונה שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס סגורות, בלי סדק באמצע. אומרת המשנה, נשבר עצם ידו ועצם רגלו, כתוב או שבר רגל או שבר יד, אז אם נשבר העצם, אף על פי שאינו ניכר, לא רואים את זה מבחוץ, הגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה, זה נחשב מום. אומרת המשנה, מומין אלו, שבר שיש בעצם ביד וברגל, מנה איילה ביבנה. היה חכם גדול מאוד, הוא היה חסיד, והסמיכו אותו לבדוק בחורות, כמו שמובא בדף חפתת, שנתנו לו אפילו לקחת כסף על זה, כי הוא היה אדם מאוד נאמן. את המומים האלה, הוא באמת מנה ביבנה, ועודו לו חכמים, נכון, זה באמת נחשב מום, כשיש בעצם שבר ביד או ברגל. ועוד 3 דברים הוא הוסיף, ועל אותם שלושה דברים אמרו לו חכמים, לא שמענו אלא את אלו. הראשונים שאמרת שמענו, את אלה לא שמענו. תכף אנחנו נראה שככה נפסק להלכה, אבל כמו שהוא כן קיבל במסורת איילה הזה. בכל אופן, איזה דברים הוא הוסיף, איזה שלושה דברים? דבר ראשון, שגלגל אינו עגול כשל אדם. אם הגלגל העין של הבכור הוא עגול כשל אדם, זה נחשב מום, הגמרא תבאר מה הכוונה. דבר שני, ופיו דומה כשל חזיר. זה גם כן נחשב מום, הגמרא תבאר מה הכוונה. זה נכלל במום רע, דבר שהוא לא ראוי. ושניטל רוב החלק של הלשון, יש חלק שמחובר לחך, ויש את החלק שזז, ככה לא מחובר לחך. אז פה מדובר שניטל רוב החלק שלא מחובר לחך, שבאדם שמדבר, אם החלק הזה של הלשון הוא מדבר, כי זה החלק שזז. החלק הפנימי יותר, אי אפשר לדבר איתו, כי הוא מחובר. אז כאן אנחנו מתייחסים לרוב רק לחלק שהוא לא מחובר לחך. אם ניטל חלק ממנו, זה מום. בית דין של אחריהן אמרו, שכל אחד משלושת המומים האלה שהביא איילה, באמת הרי זה מום. זה נחשב מום. למדנו במשנה שאם העצם של היד או הרגל נשברו, זה נחשב מום. אמרנו אפילו שזה לא ניכר. שואלת הגמרא, אינו ניכר מכה ואימומה? הרי אמרנו שלומדים ממום רע, דווקא אם זה ניבול, אם זה ניכר בחוץ, רק אז זה מתיר את הבכור. אבל אם זה לא ניכר, אז מה הבעיה? אמר רב פאפה, אינו ניכר מחמת עצמו, כשהבכור עומד, באמת לא ניכר שיש לו שבר ברגל או ביד. אבל אם ניכר כשהוא צולע מחמת מלאכה, זה נחשב מום. מה שכתוב אינו ניכר, הכוונה שהוא לא ניכר כשהבכור עומד. אבל באמת ודאי כשהוא הולך זה כן ניכר, לכן זה כן נקרא מום רע, שמתיר את הבכור להישחט מחוץ לבית המקדש. למדנו במשנה, מומין אלו מנה היה לה ביבנה, ואחד מהמומים זה אם גלגל עינו של הבכור הוא כמו של אדם. שאלת הגמרא, למימרא דלאו היינו אורחי? מה אתה רוצה להגיד שזה לא נורמלי שהגלגל עין של הבהמה זה כמו של אדם? ורמין הוא, יש משנה במסכת נידה שמדברת לגבי אישה. המפלת מין שדומה לבהמה וחיה ועוף, היא הפילה ולד שנראה כמו בהמה, חיה ועוף, בין אם הם טמאים, בין אם הם טהורים, ההפלה הזאת נחשבת שהיא הפילה ולד של אדם, ואם זכר תשב לזכר טומאה וטהרה, לפי דין תורה, שאנחנו היום פוסקים, יש לנו את החומרות שחזל גדרו לנו, אבל לפי דיני תורה יש שבעה ימי טומאה, ושאר ה-33 ימים זה דם תואר. אז אם נפל על ההפלה של זכר, היא יושבת כמו לזכר. ואם נקבה, תשב ימי טהרה כמו לנקבה, שזה 14 ימי טומאה, ועוד 66 ימי דם תואר. אם אינו ידוע, אם זה זכר או נקבה, אז היא צריכה להחמיר. תשב לזכר, דיינו, היא צריכה, במקום 66 ימי תואר, יהיו לו רק 33 ימי תואר, והיא צריכה גם להחמיר, כמו לנקבה, שיש לה 14 ימי טומאה. את כל החומרות משני הכיוונים, דברי רבי מאיר, ואמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה הייתה מדי רבי מאיר, שהבהמה, חיה ועוף נחשבים ולד בכלל, הועיל, והבעלי חיים האלה הם דומים לאדם, בזה ש... וגלגל אינו עגול כשל אדם. אז אם בהמה, הגלגל עין שלה עגול כמו של אדם, למה מחשבים את זה בתור מום? אמר רב יוסף לא קשיא. בזה שאנחנו אומרים שהוא דומה, זה באוקמה. בחלק השחור שבעין, באמת בהמה דומה לאדם. זה שיש לה גלגל עין עגול, זה לא נחשב מום. אבל מתי אנחנו אומרים שזה הכוונה מום? הגרסה פה בציריה. הכוונה בבית מושב של העין, שחקוק בתוך הפנים, זה עגול רק אצל אדם ולא בבהמה, ובהמה שיש לה כזה מושב של עין שהוא עגול, זה מום. עוד למדנו במשנה, הוא פיו דומה כשל חזיר, זה מום. אמר רב פאפה, לא תימה שצריך שהפה יהיה דומה לחזיר בשני דברים, גם דשפיד שהוא עגול, וגם שהוא פרוס, הכוונה שהשפה והלחיים העליונים שלו, החלק העליון של הפה, הם יותר גדולים כאלה, יותר עבים. ככה בדרך כלל זה של חזיר. לא צריך שיראה כמו, הפה שלו צריך לראה כמו חזיר בשתי הדברים. אלא מספיק, כיוון דה פרוס, מספיק שהשפה שלו העליונה והלחיים שלו עבים, אף על גב דה לא שפיד, זה כבר נחשב מו. אפילו שזה לא עגול. עוד למדנו במשנה, ושניטל רוב החלק שבאדם, האדם מדבר עם החלק הזה של הלשון, אם ניטל החלק הזה שבלשונו של הבכור, זה נחשב מו. מתנית אינמני, לפי מי הולך את המשנה שלנו, רבי יהודה היא, לפי רבי יהודה, דתניה. ואת שניטל בלשון, לפי דעת הנקמה, צריך שינטל רוב הלשון. רק אז זה נחשב מום. אבל רבי יהודה אומר, לא צריך רוב הלשון, אלא אפילו אם ניטל רק רוב המדבר של לשונו, החלק שהוא לא מחובר לחך, רוב ממנו ניטל, זה כבר נחשב מום. אומרת המשנה, מעשה, ומעשה בבחור שהלחי התחתון, שלמטה, היה עודף על הלחי העליון. ושאל, הגרסה פה רבן שמעון בן גמליאל, לחכמים, האם זה מום או לא? ואמרו הרי זה מום. שואלת הגמרא, מה איתנה, מה למדנו במשנה הקודמת, דקתני ומעשה. המשנה שלנו מתחילה, ומעשה שהלחי התחתון עודף על העליון. דברנו משהו על הנושא הזה במשנה הקודמת, שזה כאילו המשך, עם וו החיבור. עונה הגמרא, כן, משום דתנן, למדנו במשנה הקודמת, שאם פיו דומה לחזיר, שהשפה והלחי העליונות שלו עבים יותר, עודפים יותר, ופליגי רבנן על ידי רבי אילה, שם הם סוברים שזה לא נחשב מום. וכאמרינן, לכן המשנה שלנו אומרת, כי פליגי רבנן עלי דרבי אלה, בשפתו עליונה עודפת על התחתונה. אז זה באמת יש מחלוקת האם זה נחשב מום. אבל שהתחתונה עודפת על העליונה, אם הלחי התחתונה עודפת, אז כולם מודים הרי זה מום. ועל זה מעשה נמי שהיה בחור שהלחי התחתון היה עודף על הלחי העליון, שאל רבן שמעון בן גמליאל לחכמים ואמרו, הרי זה מום. שואלת הגמרא, גבי אדם מודתנן, רק לגבי אדם ראינו שיש מום כזה. גבי כהן שצריך לעבוד בבית המקדש, עליו נאמר, דתנן, שפתו העליונה עודפת על התחתונה, או שהתחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום. דווקא גבי אדם הוא דכתיב איש איש מזרע אהרון, דורשים מזה איש ששווה בזרו של אהרון, משהו שאדם הוא נורמלי. רוב האנשים הם ככה. הוא יכול לעבוד בבית המקדש. ולכן, אם יש לו שהשפה התחתונה שלו עודפת על השפה העליונה, זה נחשב מום, אבל זה דווקא בכהן. אבל בבהמה, אם הלחי התחתונה שלה עודפת, השפה התחתונה שלה עודפת, לא, זה לא נחשב מום לכאורה. אמר רב פאפה לא קשיא. מה שאנחנו אומרים שזה נחשב מום גם בבהמה, דאית בעצם. אם בתוספת הזאת בשפה התחתונה יש גם עצם, לא רק בשר ואור, אז זה נחשב מום גם בבהמה. מתי זה נחשב מום? רק באדם? דלת בעצם. אם הם בעצם, אז זה נחשב מום רק באדם. אומרת המשנה, אוזן הגדי שהייתה כפולה. הייתה כפולה, בצד אחד היה אוזן בתוך אוזן. זה מום. אמרו חכמים, בזמן שהוא התנוך כפול בחוץ ובפנים הוא עצם אחד. דיינו, התנוך העליון מחובר עם התנוך התחתון. זאת אומרת, יש פה שתי תנוכי אוזן, החלק הקשה שבאוזן יש לו שתיים, אבל הם מחוברים. אז זה נחשב מום. וכאן הגרסה, אם אינה עצם אחד, דיינו, שיש כאן שני תנוחים של אוזן, החלק הקשה העליון, שני מופרדים לגמרי, אינו מום, אז זה לא נחשב מום. רבי חנניה בן גמליאל אומר, זנב הגדי, שהוא דומה לזנב של חזיר, גמרא תבאר באיזה צורה, וגם זנב שאין בה שלוש חוליות של עצם, הרי הזנב מורכב מחוליות של עצם מבפנים, אם אין בו מינימום שלוש חוליות, הרי זה מום. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אם פיו בלום, יש פה שתי לשונות ברש"י, לשון אחת הוא אומר שהפה שלו קצר, דיינו שזה לא נפתח לגמרי, לא כל הפה שלו נפתח, זה מסתדר, אומר תוספות עם מה שכתוב, שאדם שבולם את עצמו בשעת מריבה, שסגר את הפה, יש לו פה קטן כאילו, אבל הפירוש השני, שלכאורה זה לפי, מסתדר יותר טוב עם הגרסה פה בגמרא, הוא אומר פיו בלום, הכוונה הפה שלו נפוח. ורגליו מבולמות, הרגליים שלו נפוחות. האם זה מום או לא? אז תלוי. אם זה נפוח, מחמת הרוח, זה התנפח. בגלל שהוא הצטנן לדוגמה, ואז התנפח לו הרגל, או שהתנפח לו הפה, אז אינו מום. אבל למחמת העצם, אם העצם שלו התרחבה, התנפחה, הרי זה מום. אם יש לו עצם עבה, זה נחשב מום. אוזניו כפולות, אז תלוי. אם זה בחסחסות, כוונה בתנוך, חלק הקשה באוזן למעלה, אחת, הרי זה מום. אבל אם יש לו בשתי חסחסיות, אינו מום. אם יש לו שתי תנוך, זה לא נקרא מום. כאן הגרסה, רבי חנינה בן גמליאל אומר, זנב הגדי, שהוא דומה לשל חזיר, אז במשנה שזה נחשב מום. אמר רב פאפה, יש שני דברים שמאפיינים זנב של חזיר. אז לא תימה שצריך להיות גם הגרסה פה דקריחה, הדיינו שזה עגול, הרי הזנב שלו עגול, לעומת זאת זנב של גדי הוא עווה. ואל תחשוב שזה צריך להיות גם עגול וגם קטינה, הכוונה גם שזה צריך להיות דק, כמו של חזיר לו, אלא מספיק דקריחה, מספיק שזה עגול, אף על גב דאלימה, אפילו אם זה עווה, זה נקרא כבר מו. עוד למדנו במשנה, או שאין בה, אם אין בה זנב, שלוש חוליות, זה מום. אמר רב הונא, בגדי של איזים, שתיים, אם יש לו שתי חוליות בזנב, הרי זה מום. אם יש לו כבר שלוש חוליות בזנב ומעלה, אינו מום. בטלה של כבשים, שלוש חוליות, הרי זה מום. ארבע, אינו מום. שואלת הגמרא מיתי ויקושיה מברייתא על רב הונא. בגדי, אם יש לו חוליה אחת, הרי זה מום. אם יש לו שתיים, כבר אינו מום. בטלה, אם יש לו שתיים, שתי חוליות, הרי זה מום. שלוש חוליות, אינו מום. תיובתא דרב הונא. ורב הונא, מאיפה הגיע לטעות הזאת שלו? מתניתין, המשנה שלנו, את איתי, זה מה שגרם לו את הטעות. אי הוא סבר מדרישה, בזה שכתוב בתחילת המשנה, שעם האוזן הגדי כפולה, מדברים על גדי. בגדי, הסיפה שכתוב שאין בה שלוש חוליות, נמי מדובר בגדי, ככה הוא חשב. ולא, זה לא נכון, רישה, תחילת המשנה עוסקת בגדי, וסיפה ששלוש חוליות זה נחשב מום, מדובר בטלה. אומרת המשנה, רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, את שיאבלת בינו, ככה הגרסה, זה נקרא מום, ושנפגם, אם נחסר, עצם ידו או עצם ורגלו, זה נחשב מום, ושנפרק עצמו של פיו, העצם שמעל החניכיים נפרק ממקומו, זה גם כן מום. אינו אחת גדולה, זה מום, ואינו אחת קטנה, זה גם מום, אוזנו אחת גדולה, זה מום, ואחת קטנה, זה גם כן מום. אבל מה הכוונה גדולה או קטנה? זה דווקא במראה שכל אדם רואה שזה גדולה או קטנה. אבל לא במידה. אם אתה לוקח סנטימטר או כלי מדידה, ורק אז אתה רואה שזה יותר גדול או יותר קטן, זה לא נקרא מום. רבי יהודה אומר, אם יש שתי ביציו ואחת מהן גדולה כשתיים שבחברתה פי שתיים מהשנייה, אחת היא יותר גדולה פי שניים מהשנייה, זה גם נחשב מום. ולא דו לא חכמים, זה לא נקרא מום לדעתם. שואלת הגמרא, דיברנו על יבלת בעינו, זה נקרא מום. שואלת הגמרא, למימרא דיבלת אבי מומא, מה המשנה רוצה ללמד אותנו שיבלת בעין זה מום, ורמינו, אני אשאל אותך סתירה ממשנה בעמוד הבא, ואלו שאין שוחטין עליהן, הרשימה הבאה זה מומים שיש בבכור, שלא שוחטים עליהם את הבכור מחוץ לבית המקדש, לא במקדש ולא במדינה, במדינה מחוץ לבית המקדש, אבל גם לא בתוך בית המקדש, כי זה נחשב מצד אחד זה מום, בשביל לשחוט אותו בתור קורבן, אבל זה לא מום גמור, בשביל שיוכלו לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש. ואז מביאים שם את הרשימה הבאה, מביאים רשימה שלמה, אחד מהדברים זה בעל גרב, זה סוג של שכין, ומה כתוב שם גם? ובעל יבלת, שאי אפשר לשחוט על יבלת, זה לא נחשב מום גמור, אז איך במשנה שלנו אומרים שכן? שואלת הגמרא ותסברה, מה את רוצה להגיד שזה לא נקרא מום? יבלת, הכתיבה יבלת באורייתא, התורה מביאה אחד מהמומים יבלת, אז איך תגיד שזה לא נקרא מום? אלא, אתה שואל סתירה בין שתי המשניות? לא קשיה. מה שאנחנו אומרים שיבלת לא מתירה את הבכור, זה לא נקרא מום בגופו. כשיש לו יבלת ברגל, במקום אחר בגוף, בסדר, זה לא מום. אבל מתי אנחנו אומרים שזה נחשב מום? זה מדובר בעינו, כשיש לו יבלת בתוך העין. שואלת הגמרא, מכדי קרא, כשהתורה אומרת שיבלת זה נקרא מום, סתמה, לא כתוב איפה. מה לי בגופו ומה לי בעינו? מי אמר לך שזה מדובר דווקא בעין? אלא אומרת הגמרא, יבלת זה באמת מום בכל הגוף. ולא קשיה. זה שבמשנה שלנו אנחנו רואים, במשניות פה, שרק אם זה בעין זה נקרא מום, זה לא קשיה. הדעית בעצם, הדלת בעצם. מה שכתוב שבכל מקום זה מום, מדובר כשיש עצם, מה שכתוב שרק בעין זה נקרא מום שאפשר ממש לשחוט עליו את הבכור, זה מדובר כשזה יבלת בלי עצם, והגמרא מפרטת. דקרא, מה שאנחנו אומרים שאם יש יבלת בכל מקום בגוף זה מום גמור, אפשר לשחוט על זה אפילו בכור מחוץ לבית המקדש, דעית בעצם, זה יבלת שיש בפנים גם עצם, אז אפשר לשחוט על יבלת כזאת את הבכור מחוץ לעזרה. והמתניתין, מה שכתוב שרק אם יש בעין את היבלת, רק אז זה נחשב מום גמור שאפשר לשחוט אותו מחוץ לבית המקדש, דלת בעצם, שאין ביבלת עצם, בעינו, אם היבלת נמצאת בעין, הווי מומה, זה מום גמור, אפשר אפילו לשחוט את הבהמה, את הבכור מחוץ לעזרה. אבל אם המום נמצא בגופו, לא הווי מומה, זה לא מום גמור שאי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. מצד שני זה מספיק מום אבל שאי אפשר להקריב את הבכור הזה בבית המקדש, כמו שראינו במשנה בעמוד הבא. שואלת הגמרא, ולט לעצם בגופו פסולה? מה ובסדר, אם זה מום, אם זה יבלת בלי עצם, במקום, בשאר המקומות בגוף, מה אתה אומר? שזה לא נקרא מום גמור שאפשר לשחוט על זה את הבכור, אבל זה בכל אופן פסול להקרבה למזבח. למה? הרי טלטול באלמה הוא סך הכל בשר תלוי, בלי שום משמעות של מום. למה שזה יהיה אסור להקרבה? דתנן, רבי אליעזר אומר, בעלי הטילולין, דיינו חתיכות בשר תלויים על גבי גופו של הבהמה, פסולין רק באדם. כהן לא יכול לעבוד אם יש לו כזה סוג מום. אבל וקשרין בבהמה, אז למה אתה אומר שזה נחשב המום, שעליו המשנה מדברת שאי אפשר להקריב כזה קורבן בבית המקדש? אלא אומרת הגמרא, אידי ואידי בעינו, שני המשניות מדברים שהמום זה בעין, וזה באמת בלי עצם, ולא קשיה. מתי אנחנו אומרים שזה נחשב מום? כשהיבלת נמצאת בשחור שבעין, באישון של העין. מתי זה לא נקרא מום גמור? כשזה נמצא בלבן שבעין. שואלת הגמרא, והאין מומין בלבן? הרי אמרנו שבלבן שבעין אין שום דבר שנחשב מום, זה כלל שראינו במשנה. אלא אומרת הגמרא, אידי ואידי בלבן. באמת שני הבלות מדובר שנמצאים בלבן שבעין. ואמר יש לקיש לו קשיה. מתי אנחנו אומרים שהלבן פוסל להקרבה כשיש בו יבלת? מדובר דעית בשיער. כשיש שיער גם ביבלת זה מגונה, זה כלול במום רע ולכן אי אפשר, זה נחשב מום גמור. מתי אנחנו אומרים שרק אם זה בשחור זה נחשב מום, אבל בלבן זה לא נקרא מום? דלת בשיער, כשזה יבלת בלי שיער. עוד למען במשנה, אינו אחת גדולה ועין אחת קטנה, זה נקרא מום. תנה, גדולה זה צריך להיות בגודל לפחות כמו עין של עגל, כשל עגל. וקטנה זה צריך להיות כל כך קטן כשל אווז לכל הפחות. עוד למדנו אוזנו אחת גדולה, ואז היה כתוב שרבי יהודה אומר שאם יש לו שתי הביצים אחת גדולה פי שניים מהשנייה, אז זה נחשב מום, אבל חכמים לא הסכימו איתו. שואלת הגמרא, ורבנן עד כמה, מתי הם סוברים גם כן שאם היא קטנה מדי זה נקרא מום? תניא, אחרים אומרים, אפילו אינה לשנייה אלא כפול כשרה. אם יש ביצה אחת גדולה וביצה שנייה קטנה, אפילו בגודל של פול, עדיין לפי רבנן זה לא נחשב מום. פחות מזה זה כן נקרא מום. אם זה פחות מגודל של כפול השנייה, זה כבר מום. אומרת המשנה, זנב העגל שאינה מגעת לארכוב, זה פרק בירך. אנחנו נראה תכף איזה ארכוב, איזה פרק זה מדובר. אמרו חכמים, כל מרבית העגלים כן, שהזנב כן מגיע עד הארכוב. כל זמן שיהיו מגדלים, הן נמתחות והם אפילו יורדים יותר למטה מהארכוב. לכן אם זה פחות מהארכוב זה נחשב מום, זה לא כמו כל העגלים. איזה הוא ארכוב שאמרו, איפה זה הפרק הזה ברגל? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בארכוב שבאמצע הירך. מה זה? איפה זה הארכוב שבאמצע הירך? אומרת הגמרא, טענה. הארכוב, הכוונה, קפץ העליון. הכוונה הפרק, הקשר זה קפץ העליון שבין השוק לבין הירך. ולא קפץ התחתון, ולא בפרק שבין העצם התחתונה לבין השוק. וכנגדו, הפרק העליון בגמל ניכר, יש לו שם עצם בולטת, אז אפשר לזהות איפה זה הפרק העליון לפי הגמל. אומרת המשנה, על אלו מומין שוחטין את הבכור, על כל המומים שהזכרנו, זה נחשב מום קבוע שאפשר לשחוט על זה בכור, וגם אם זה קורבנות אחרים שנהיה בהם המום הזה, פסולי המוקדשים, שעל ידי המום הזה הם נפסלו מלהיות קורבן, נפדין עליהם, בגלל שיש להם לקורבנות האלה מום, זה נחשב מום קבוע שאפשר לקחת סכום של כסף, כמה ששווה הקורבן, כמה שווה הקורבן, ולהעביר את הקדושה מהקורבן לכסף הזה. שואלת הגמרא, הטו למה לי? למה צריך להגיד על הרשימה של המומים האלה שעליהם אפשר לשחוט את הבכור? התנא לי רישא, המשנה, הרי הפרק שלנו מתחיל עלינו מומין שוחטין את הבכור. אז מה צריך בסוף הרשימה להגיד עלינו מומין שוחטין את הבכור פעם נוספת? עונה הגמרא, סייפה הצטריכה, מה שכתוב בהמשך פה במשנה שלנו זה הנקודה העיקרית, שהפסולי המוקדשים נפדין עליהן, שגם בשאר הקורבנות, אם יש בהם כזה מום, אפשר לפדות את הקורבן בכסף ולהוריד את הקדושה מהקורבן. שואלת הגמרא, נמי פשיטה, זה גם כן דבר פשוט, הרי משחת שחטינן, אם אפשר לשחוט בחור בחוץ לעזרה עם כזה מום, כל שכן שמפרק, שאפשר לפדות את זה מפרק מבעיה, ודאי שאפשר לפדות פסולי המוקדשים עם המום הזה. אלא אומרת הגמרא, הסיבה שכתוב כאן פעם נוספת על אלו מומין שוחטין את הבכור, היידי דתנה, עוד שלושה מומים נוספים, אוסיף איילה. אמרנו בעמוד הקודם שאיילה אוסיף עוד שלושה מומים, ולא הודו לו חכמים. אמרו לו, לא שמענו אלא את אלו הקודמים שאמרת, רק אותם שמענו, אז הם לא הסכימו איתו. ובכל זאת, המשנה רוצה להגיד שפוסקים כמו איילה. בנוסף, וקטני ועתי, אחר כך יש עוד משניות נוספות במשך המשניות האחרונות שקראנו, די יחידה. מביאים פה את רבי חנינה בן גמליאל, רבי חנינה בן אנטיגנוס, והיינו חושבים שמכיוון שזה דעת יחיד, ומכיוון שעל אילה חלקו חלק מהחכמים, אז היינו חושבים שזה לא להלכה. לכן וכסתים לה בכול הוא על אלו מומין שוחטין את הבכור, וגם פסולי המוקדשים נפדים עליהם, כדי להגיד לנו שההלכה זה כמו איילה, וההלכה היא כמו רבן גמליאל בן רבי חנינה בן גמליאל ורבי חנינה בן אנטיגנוס, למרות שהם דעת יחיד, בכל זאת אין חכמים שחולקים עליהם, וככה ההלכה. עד כאן השיעור על דף מם.